בואו נראה, סימן סמכת, עמוד 204. יש סידורים עד היום שנמצאים בהם במקומות שונים בתוך התפילה, בפרט בימים נוראים, שזה עדיין מצוי בסידורים. יש כאלה אפילו בתוך התפילה עצמה. איזה פיוטים יש למשל? יש פיוט, כל מיני רשויות, לפני נשמעת, לפני השתבח, בתוך בריקות קריאת שמע, פיוטים באמצע. אנחנו מדקדקים ששום פיוט לא אומרים מתחילת התפילה ועד סופה. עוד פעם, תפילה בדרך כלל זה עמידה, פה אנחנו אומרים מתחילת סדר התפילה ועד סופה. לא אומרים שום פיוט. יש כאלה שעוד אומרים, עד היום למשל יש מרוקאים, שלפני ברוך שאמר אומרים מגדל. עוד איזה פיוט שניים. או שיש כאלה לפני נשמת, יש רשות לנשמת. יש פיוט, וואי, הוא עומד לי על קצה הלשון. סידור של שבת. יש פיוט שאנחנו אומרים אותו, שהסיום שלו, את הפתח פי בנשמת כל חי. איך נקרא הפיוט הזה? שאומרים אותו בסעודת שבת. תלוי באיזה מקום. בקיצור, יש פיוט שהוא בעצם רשות לנשמת. מה זה רשות? אמירת איזה שהם דברים רוחניים, שהם בסופו של דבר מכניסים אותנו באווירה יותר של עבודת הנשמה, הנפש, הלב, עבודה שבלב, אל תוך התפילה עצמה. אז בעבר היו מפסיקים בפיוטים. יש נוסח אשכנז שעד היום, בחזרת השעת מפסיקים בפיוטים, תפילת הגשם, או פיוטים כאלה. אנחנו נוהגים, אצלנו לפחות, שום פיוט עד סוף התפילה. לכן גם בימים נוראים, מתי אומרים את הפיוטים שנמצאים בסידורים, הישנים יותר לפני ברוך שאמר, אומרים אותם, אחרי קדיש תתקבל, לפני קריאת התורה בעצם. כבר נגמרה כל התפילה. נגמרה כל התפילה, עכשיו אתה אומר לפיוטים שהם לקראת התפילה, כי לא רוצים להפסיק. מה שמופיע בשולחן ערוך, זה לא על כל התפילה כולה, אלא על מה שנקרא זה הברכות של לפני קריאת שמע. בואו נראה בסימן סמכת. אומר השולחן ערוך, יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים. ונכון למנוע מלאומרה משום דעה והפסק. אני צריך להגיד, שתי ברכות קריאת שמע לפני, ברכה אחת אחרי בשחרית, או שתיים לפני ושתיים אחרי בערבית, פה מדובר כמובן שחרית, אין הפסק. יש לי רצף של סדר עלייה לתפילה עד שאני מגיע לתפילת עמידה. לא מפסיק בשום דבר נוסף. לכן אומר השולחן ערוך, יש כאלה שנוהגים? לא. נשתדל למנוע מהם לומר את הפיוטים האלה בין ברכות קריאת שמע. הוא לא דיבר לפני ברוך שאמר, אפילו לא דיבר בין שירת הים לנשמת. הוא דיבר דווקא על ברכות קריאת שמע. אומר מה? ויש אומרים שאין איסור בדבר. וכן נוהגים בכל המקומות, לאומרם. מה זה בכל המקומות? איזה מקומות? של הרמה. איפה זה? אשכנז. אומרים פיוטים. יש את הסידורים הישנים, מחזורים, מחזור אבא. יש כל מיני מחזורים עוד ישנים, מלאים פיוטים. הראשון, שישמיט את כל הפיוטים, חתך הכל, בלי להניד אפאף, זה רינת ישראל. הוריד הכל, בלי משוא פנים. והיום יש ככה, יש כאלה שקצת אומרים, ויש כאלה שלא אצל אשכנזים. בכל מקרה אומר שאצל אשכנזים נהגו שכן. והמקל ואינו אומרם לא הפסיד. אתם רואים מה אומר? שלא להגיד אותם זה כולה. כשאנחנו אומרים להגיד אותם זה כולה. הפוך בדיוק במושגים. ומכל מקום לא יעסוק בשום דבר. אפילו בדברי תורה אסור להפסיק ולעסוק, כל זמן שהציבור אומר פיוטים. וכל שכן שאסור לדבר שום שיחה בטלה. ומכל מקום מי שלומד על ידי הרהור, שרואה בספר ומערער, לית באיסורה, דרהור עליו כדיבור דמי. אלא שמתוך כך יבוא לדבר ויבוא לידי הפסק. ועל כן אין לאדם לפרוש עצמו מהציבור במקום שנהגו לאומרם, ויאמר אותם עמהם. ואין לכמן סימן צדי סעיף יוד. זה לדחות תפילה. בכל מקרה מה שאנחנו רואים, אבל זה דבר חשוב. גם כשהציבור אומר פיוטים, אתה תקשיב. אתה לא אומר, שב בשקט. מציע לך לומר, כך אומר הרמה. אבל לעסוק בדברים אחרים לא. כי אתה מסיח דעתך עכשיו מברכות קריאת שמע. מה זה דברים אחרים? כל מיני פרסומות לקניית בתים בעלונים? בטוח שלא. זה גם מחוץ לתפילה אסור בשבת. אז מה כן? דברי תורה. גם דברי תורה לא עוסקים בזמן הזה. שלא יבוא להסיח דעתו, לדבר בדברי תורה, בזמן שאחרים אומרים את הפיוטים. דרך אגב אני אומר שהנושא הזה הוא נכון גם, יש מחלוקת גדולה בעניין לגבי קריאת התורה. לפי שולחן ערוך, לפי מרן, מרגע שהוציאו ספר התורה, עד שמכניסים אותו, אסור להתעסק בשום דבר אחר. אפילו לא ברש"י על פרשת השבוע. ויש מי שאומר שבין גברי לגברי, בפרט עם האריכים, פיוטים משבר לכם לא יודע בדיוק מה, אז אפשר להתעסק בענייני הפרשה. ברור שמי הוצאת ספר תורה ועד הכנסתו, כן, אסור להתעסק בדברים אחרים. לפי השולחן ערוך אפילו לא בדברי תורה, שקשורים לפרשה. לפי אחרים, דברים שהם קשורים לפרשה, אז אפשר בין גברי לגברי. אבל בתוך כדי קריאת התורה, בשום אופן אסור לעסוק בשום דבר אחר. כמו שהזכרנו גם בענייני תפילה, אדם מחכה בין עמידה לבין שחזרת השץ. מה אתה עכשיו לומד? אתה עכשיו נמצא בשיא הרגש. בין התפילה שלך לבין תפילת הציבור, חזרת השץ. מה אתה פותח ספר עכשיו? קוראים לזה סלט מטבוחה. רק צריך את השמן לערבב את הכל. כי זה בלגן. או אתה בסכל, או אתה ברגש. פה זה מדין ההפסק. בין ברכות קריאת שמע. אומר המשנה ברורה, ויש אומרים שאין איסור, כן, סליחה, אומר הרמה, ויש אומרים שאין איסור בדבר. אומר המשנה ברורה סעיף קטן א', שזה שאמרו בברכות, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. לקצר אינו רשאי להאריך, לא אמרו אלא בברכות ארוכות שפותחות בברוך, וחותמות בברוך. אינו רשאי לקצר, שלא לפתוח או שלא לחתום. וכן להפך. זאת אומרת, קצר ארוך, מבחינת ההלכה, זה לא מספר ביטים, מספר מילים. זה כלל בדיני ברכות. כל ברכה שפותחת בברוך וסוגרת בברוך, נקראת ברכה ארוכה. כל ברכה שאינה פותחת בברוך וגומרת בברוך, נקראת ברכה קצרה. או פותחת בברוך ולא סיימת בברוך. היא נקראת ברכה קצרה. לכן מה שאמרו פה שאסור להאריך, אין הכוונה שאסור לומר פיוטים. אסור להפוך ברכה קצרה לארוכה. אבל להאריך במילים, אין שום סיבה שלא. אפשרי. זה בעצם ההסבר של דברי הרמה, שהמשנה ברורה מסביר אותם. וכן להפך, קצרות הן רשאי להאריכן. ועל ידי זה משנה ממטבע, שתרבו חכמים בברכות. אבל שאר נוסח הברכה, לא נתנו בו חכמים שיעור שיאמר כך וכך מילים דווקא. אם כן, היה להם לתקן נוסח כל ברכה במילות מנויות. ולהשמענו כל ברכה וברכה בנוסחתה. וזה לא מצינו. כתב הרמב"ם פרק א' מקריאת שמע, כללו של דבר. כל המשנה ממטבע שתרבו חכמים בברכות, הרי זה טועה וחוזר ומברך כמטבע. וכתב הכסף משנה. מי זה הכסף משנה? רבי יוסף קארו. על הרמב"ם. רבי יוסף קארו יש לו שלושה חיבורים גדולים בהלכה שאנחנו מכירים, חוץ מישות אבקת רוחל וכו'. על הטור, לרבי יוסף קארו יש ביאור. הביאור על הטור, שזה רבי יעקב בעל הטורים, יש ביאור שנקרא בית יוסף. על שם זה הוא נקרא בית יוסף. על הרמב״ם יש לרבי יוסף קארו ביאור, שם זה נקרא כסף משנה. שניהם ביאורים, אחד על הטור, אחד על הרמב״ם, ומתוך הביאור על הטור, מתוך הביאור על הרמב״ם, ביחד הוא יצר את השולחן ערוך. בסדר? זה הרבי יוסף, הרבי יוסף קארו. וכתב הכסף משנה פרק א' מברכות, דווקא אם פתח בברכה במקום שלא תקנו לפתוח, או חתם במקום שאמרו שלא לחתום, או שחיסר מברכות הארוכות התחלת הברכה, שמתחלת בשם ומלכות, או שלא סיים בשם. אבל אם שינה בנוסח הברכה ולא אמר אותו לשון ממש, אלא שאמר בנוסח אחר בעניין הברכה, אפילו חסר כמה תיבות יצא בדיעבד. הועיל והיה בהזכרה ומלכות ועניין הברכה. זה דבר שחשוב לדעת אותו. מי ששואל אותנו, התחלתי להגיד, ברוך אתה השם, יוצר אור ורואה חושך, עושה שלום ורואה את הכל, והמשכתי פתאום מילים אחרות, לא שמתי לב, חזרתי חזרה, בסוף הגעתי, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. יצאתי ידי חובה או לא יצאתי? יצאתי, למה? המטבע שטבעו חכמים, זה הפתיחה וזה הסגירה. באמצע, באמת לכתחילה צריך לעשות בדיוק כמו שאמרו חכמים, אבל אם מישהו שינה, אין בעיה, הוא יוצא ידי חובת הברכה. אבל אם במקום שכתוב תחילת ברכה סתם, אלוקיי, נשמה שתת בי תורה, אתה נפחת, ברוך אתה השם, מחזיר נשמות, נפגרים מתים. ומה אומר? ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. שנתת בי נשמה, תורה. אתה יצרת, אתה נפחת, ברוך אתה השם, מחזיר נשמות, נפגרים מתים. כמובן, שולי הצד יחובת הברכה, מדוע? הוא שינה ממטבע שטבעו חכמים. בסדר? זה שינוי. ולכן הוא אומר, כן. והוא והיה בהזכרה ומלכות ועניין הברכה. ולבד התיבות שפרטו חכמים שהם מעכבות. למשל, אנחנו צריכים עכשיו בתחילת החורף, מה אמרו חכמים שיש תיבות שמעכבות בתוך הברכה עצמה? מי שלא אמר, משיב הרוח או מוריד הגשם. מעכב, בטח. סליחה. מעכב, לא מעכב. בואו נמכר. בעיקרון, מעכב. מי שלא אמר משיב הרוח או מוריד הגשם, צריך לחזור בתנאי, מיד אני אומר בתנאי, שהוא גם לא אמר מוריד הטל. כי היו קהילות ותקופות שאמרו רק בחורף, משיב הרוח מוריד הגשם. לא אמרו, בקיץ מוריד הטל. אז מי שלא אמר כלום, לא אמר שום דבר. לא מוריד אותה ולא משיב אורך מוריד הגשם, בחורף חייב לחזור. וכשהוא חוזר, לאן הוא חוזר? לתחילת הברכה הראשונה. כי שלוש הברכות הראשונות הן יחידה אחת, מקשה אחת. כמו שמי שטעה במלך הקדוש, אמר האל הקדוש, חוזר למה? לתחילת התפילה. אבל זה כשלא אמר כלום. אם אמר מוריד הטל, כמה שהזכיר הורדה, אז גם בחורף יצא ידי חובה, לא צריך לחזור ולומר, אחרי שאמר ברוך אתה. אבל אם לא, אז לכן הוא אומר ככה. לכן הוא אומר, לבד התיבות שפרטו חכמים שהם מעכבות כגון, שלא הזכיר ברית ותורה בברכת המזון, הוא משיב הרוח וכל כיוצא בזה. כי מה אומרת? המשנה, מי שלא אמר, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון, לא יצא ידי חובה. שתי הזכרות חייבים להזכיר אותן. ברית ותורה. משיב הרוח ומוריד הגשם חייבים להזכיר. אם לא אמר חייב לחזור. מתי אמרנו? כשהוא לא אמר מוריד הטל. אבל מוריד הטל, אז לא צריך לחזור. וכן כל כך יוצא בזה. כל דבר שחכמים דייקו ואמרו שצריך לומר, מי שלא אמר חייב לחזור. יעלה ויבוא, הוא לא אמר ביום ראש חודש הזה. חייב לחזור. בסדר? זה דברים שחכמים במפורש אמרו שצריך להגיד אותם. במקרה והוא לא אמר, לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא אמר דברים שלא כתובים בפורש, אלא הם סדר נוסח הברכה בתוך הברכה עצמה, ברגע שהוא אומר שהוא לא אמר את הדברים, לא חייב לחזור. פתח וסגר כמו שאמרו חכמים, זה העיקר. כל השאר נתון לשינויים. לא לכתחילה. בדיעבד, לכתחילה, חכמים ידעו בדיוק מה הם אומרים, והם כללו את כל מה שצריך בתוך הברכה. ברוך. זה שני דברים נפרדים, אין קשר ביניהם. אין קשר בין משיב ברוך ומוריד הגשם ובין טל ומטר לברכה. שתי הלכות נפרדות. שתי הלכות נפרדות. לא קשור אחד לשני. משיב ברוך ומוריד הגשם, בזמננו, שומרון בקיץ ומוריד הטל, אין שום סיבה לחזור. כלום. ותן טל ומטר לברכה, עד שעקר רגליו. אם עקר רגליו, בסדר? לסיים את התפילה. ולא אמר, ותן אותנו מטרה לברכה, צריך לחזור לראש התפילה. כן, 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 זה משהו אחר. טוב. והובא כל זה במגן אברהם סימן סמך ד' סימן קפ"ז, ובביאור הגר"א כתב שהרמב"ם בפרק א' ברכות חזר בו מזה, וסובר שאפילו בברכה ארוכה אם לא גמר סוף הברכה כדינה, מכל מקום בדיעבד יצא. מחדה הראשונה מובנה בסימן קפ"ז, סעיף א' אין שם. זאת אומרת, שיטת הגר"א שהוא מביא שאולי אם אדם לא סיים את הברכה בחתימה, גם יכול להיות שיצא ידי חובה, על פי זה הוכחה מהרמב"ם. אבל מה שמובן לנו כאן, בשולחן ערוך וברמה במקום הזה, אנחנו מבינים שאדם שלא חתם בברכה כשחכמים ביקשו, או שלא פתח בברוך כשביקשו לפתוח בברוך, לא יצא ידי חובת הברכה וצריך לחזור ולברך. אבל אם שינה בתוך הנוסח עצמו, כל עוד זה לא נוסח דווקני, משיב אורח, מוריד הגשם, ברית ותורה, כל מה שקשור לדברים מיוחדים שחייבים להזכיר אותם, יצא ידי חובה גם אם הוא שינה בתוך נוסח הברכה. את החתימה ואת הפתיחה חייב שיהיה כדין חכמים, כי אחרת זה נקרא מי ששינה ממטבע שתברו חכמים. המטבע שתברו חכמים, הכוונה היא לאותם מילים פותחות, לאותם מילים חותמות. כל מה שיש באמצע, תוספות שינויים, אין בעיה, אפשר. לכן לפעמים אנשים ערבים, איזה נוסח אמרו בתוך כדי הברכה, על הצדיקים וכו', יש כמה נוסחאות, עוד מילה, זקניהם, לא זקניהם. לא קרה כלום. בכל מקרה יוצאים ידי חובה. אין שום שאלה. בסדר? לא להיות בלחץ. כן. עכשיו, כל זמן שהציבור אומר פיוטים שלא יעסוק בדברים אחרים, אומר המשנה ברורה סעיף קטן ב', הוא הדין, אפילו אם כבר גמר הוא והציבור והפיוטים והברכה, ועומד בין פרק לפרק, גם כן אסור להפסיק. כמו שהזכרנו, כשמישהו מסיים 18, מחכה לחזרת השעת. הוא סיים, מחכה לחזן. החזן בפיוטים, בשירים, לא יודע מה, והוא גמר כבר את הפרק. זה שסיימת לא מתיר לך לעסוק בדברים אחרים. אפילו שהם דברים ברומו של עולם. דף יומי, פרק יומי, פרק יומי בתנ״ך, תהילים, לא יודע מה. אין, שום דבר. אתה עכשיו בסדר תפילה, זה מה שאתה עושה, אתה מתפלל. אתם מבינים מה זה קשב וריכוז? או מיד גמר, חייב להתחיל במשהו אחר. אז לא, תהיה מרוכז במה שאתה עושה. בסדר? אני גורם נזקים לחברות התרופות. בסדר, לא בעל. אבל נשים לב שהאדם שנמצא במקום מסוים, מבחינת הלימוד, מבחינת החשיבה, כל מקום שהאדם נמצא, תהיה שם. מה אתה עכשיו מחפש במקום אחר? זה מנטליות ישראלית. מישהו פעם אמר, ראיתם פעם ישראלי שיושב מול הטלוויזיה והחזיק מעמד יותר מ-10 דקות בלי להחליף עם השלט את התחנה? ראית דבר כזה? משם זה מתחיל. לא משם זה מתחיל, אבל שם זה נמצא. בוא נאמר כך. טוב, מה אנחנו נגיד שאין לנו טלוויזיה? לא מחליפים את הרשתות כל 10 דקות. אבל במחשבה, כשהוא נמצא בתפילה, הוא גמר מהר את הברכה, הוא הולך להתעסק עם משהו. לא, עכשיו אתה נמצא פה. מה אתה מתחיל לחשוב? מה נמצא במקום אחר? איפה שאתה נמצא שלך טוב, במילים אחרות. אתה פה עכשיו, תחייך, יש לך. למה אתה חושב, אם הייתי עכשיו במקום אחר? זה לא הנושא. זה לא העניין עכשיו. בסדר? זה ברור? זה מה שצריך. לכן אומר ככה, כל זמן שהציבור הוא עדין, אפילו אם כבר גמר, אסור להפסיק. שמתוך כך, רוצה לומר, כשיראו ההמון שהוא מסתכל בספר, יבואו גם כן לדבר. שואל אותו מה הוא קורא בספר, להתפלפל איתו על הספר. אבל ערעור באלמה בדברי תורה, אפשר שיש להקל. תראו מה זה. אדם שגמר את הברכה בקריאת שמע, הציבור לא גמר את הברכה, והוא יושב ככה, מערער על השיעור שהיה לפני כן. מערער. לא מדבר, לא מניע שפתיים, כלום. רק מערער. יש להקל. אפשר שיש להקל. זאת אומרת, שלערער בדבר אחר זה כבר כולה. זה כבר כולה. אדם צריך להיות עסוק במה שהוא עסוק. קשב וריכוז, כן. כן, כן, לערער. אפשר, ספר. כן, כי אומר עם ספר, אז אנשים חושבים שהוא לומד, ואז יבואו לשאול אותו. אז גם בלי ספר, זה כולה. שאפשרית, לפי מה שאומר פה. על התפילה, על הברכות. גמרנו, זהו, ממתין. כלום, ראש נקי. מעביר את הדיסק בלי אחרי פירמות. בלי שום תוכן, תוכנה בפנים. בסדר? כן. מה אתה מחזיר אותנו כל פעם תפילה, אתה מדי כשאנחנו בברכות קריאת שמע? אנחנו בברכות קריאת שמע כל הזמן. כבר פעם שנייה אתה עושה את זה. ועוד אחר כך. סליחה. כן. אומנם, בשעה שהחזן אומר קדיש אסור להרהר, שצריך הרבה לכוון בעניית הקדיש, הוא לא עושה כלום, בסך הכל מה צריך לעשות? לענות, אמן. אמן יש מרבה, עוד פעם אמן. בריחו, תלוי באיזה נוסח הוא נמצא. אין לו הרבה מה לעשות. גם אז לא עוסק בשום דבר. מכוון למילים, מקשיב מילה מילה, מה אומר שליח ציבור בקדיש. לא מתעסק בשום דבר אחר. תראו מה, דבר אחד שחשוב לומר פה. אנחנו עוזרים על זה כל הזמן. אנחנו רוצים רצינות בעבודה. כל מה שאתה עושה, שיהיה ברצינות. אתה לא עושה דברים כלאחר יד. כאילו, נדמה לי. אני נמצא פה, אבל שם. עכשיו, אני אחזיר אותנו את תפילת עמידה. בסדר? אמרו שהיה מישהו שהגומר עושה שלום, מיד החזן, הגבאי, מריץ אותו לעלייה לתורה. שיגיד ברכת הגומל. הוא טס כבר להונולולו, היה באוסטרליה. אצל רב נחמן. לא יודע איפה הוא היה, כבר טייל בכל העולם. מיד עושה שלום, לך תגיד הגומל. זה בדיוק הבעיה. אדם נמצא בתפילה, עכשיו אתה בתפילה. נכנסת לבית הכנסת, עכשיו אתה בבית הכנסת. אבל צריך לקבל אס-אמס, צריך לקבל טלפון. ידידי, טלפון שים במקום אחר. הבן שלי למד בישיבה קטנה בישיבה קטנה בשעלבים. היה קרטון, קופסה. לפני בית המדרש. למה מיועדת הקופסה? פלאפונים. כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, מה הוא עושה? מוריד הטלפון, שם בקופסה. כשהוא יוצא אחר כך בסוף היום, יכול לקחת את הפלאפון. כן, הוא יכול להשאיר אותו גם בחדר, אבל אם הוא לחוץ, אז הוא לוקח אותו אחרי הסדר כשהוא יוצא החוצה. זה ברור. זה נקי. ראש נקי, יושבים ללמוד. גם מישהו לא עונה, אבל הוא כבר מרגיש שיש לו רטט. מי זה? מה זה יכול להיות? מי זה? זה הכי גרוע. הראש לא בכלל לא בלימוד. הוא לא ענה, הוא יושב הרב באמצע שיעור עם הרב וזה, אבל מה הראש לו עכשיו? מי שלח לו אס-אמס? אבל זה שזה בחורים צעירים. אם היה משהו מבוגר, מי יודע, הבנק מחפש אותו, אני יודע מי מחפש אותו. מי יכול לחפש אותך? מי צריך כסף? אז הכל קשור לאותה נקודה. תשימו לב, כמו שאנחנו עומדים בתפילה, בברכות קריאת שמע פה, הכל קשור לאותה נקודה. אדם צריך לרכז מחשבות. אני עכשיו נמצא במקום מסוים, בתחום מסוים, שום דבר לא מעניין אותי. מכירים את זה שפגש את החבר שלו במסעדה? מישהו הלך ברחוב. פתאום הוא רואה ככה באיזה מסעדה, בפנים, חבר שלו אוכל מרק. הוא אומר, הרי לא ראיתי הרבה שנים. חיים, מה נשמע? מה שלום לשלומו? מת. מה שלום יוסף? מת. מה שלום יציק? מת. אבל מה זה, כולם מתו? וכשאני אוכל, כולם מתים. עכשיו אני אוכל. זה ככה צריך להיות, יותר מזה, כן? כל העולם מת עכשיו. מה זה מת? כל העולם חי, אבל לא אצלי. כי אני עכשיו מתפלל על העולם. התפילה שלי זה הבסיס לקיום העולם, זה החיבור והקישור הקדוש ברוך הוא. אז ככה צריכה להיות המחשבה. אני עכשיו פה, זהו. מישהו בא אליי, הרב יש לך זמן? לא, אין לי זמן. אפשר לדבר איתך? כן, שב. כמה זמן? מה זה משנה? מה אתה צריך? עכשיו אני איתך. אין שעון. כי אתה צריך מה שאתה צריך, נכון? 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, מה זה משנה? אחר כך מה יהיה? זה? לא יודע מה יהיה. עכשיו אני פה. מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? אני אחראי על כל העולם. הקדוש ברוך הוא הביא אותך עכשיו לפה, עכשיו אתה איתי. עם זה שקבעתי אותו וזה, לא, לא מזמן היה לי מישהו, תתקשר אליי, ואפשר לדבר איתי. כן, רוצה לבוא עם אשתו. טוב, תתקשרו ביום ראשון ב-8, ואתם יכולים להיות ב-8:30. אבל מה, ככה זה, מה, תאמר, מה הבעיה? אמרו, הרב שלי שהייתי במקום קודם, היינו קובעים איתו חודש מראש, מתי יושבת לדבר איתו. אמרתי, מה אני אעשה? הוא בעל ביטחון גדול. אני לא יודע מה הייתי עוד חודש. אתה יודע מה יהיה מחר? ברוך השם, יום יום. נראה לי שמחר אתה יכול לעבור, אבל... ואם פתאום מעלי משהו אחר, ומישהו תפס אותי, אז גמרנו, אז תבוא שעה מאוחר יותר. זה ברור. עבודת השם. מה היה עבודת השם? איפה שאתה נמצא, תהיה איפה שאתה. אל תהיה במקום אחד, והראש שלך במקום אחר. קוראים לזה היום, קשב וריכוז. איפה שנלך נגיע לבעיה הזאת. ואנחנו רואים שכל צעד ושעד שאנחנו מצאים, נתקלים בעניין הזה. כשאדם מרגיל את עצמו להיות במקום שהוא נמצא, ולא במקומות אחרים, טוב לי איפה שאני נמצא, אני עושה את מה שצריך איפה שאני נמצא עכשיו, אין לו בעיות קשב וריכוז. אבל כשכל הזמן נמצא, אבל הייתי שם, ומה אני מפסיד, ואיפה לא הייתי, ואיפה כן הייתי, איפה צריך להיות. שום דבר לא עושים. אז זה מה שהוא אומר כאן. צריך לכוון בעניין קדיש. אין לאדם. סעיף קטן ד', איפה זה? וכן אין לאדם לפרוש עצמו מן הציבור, כשהם אומרים. ומורנו הרב רבי חיים ויטל כתב בשם האר"י הקדוש, שלא היה אומר פיוטים ופזמונים, אלא מה שסידרו הראשונים, כגון הקלירי, שנתקנו על דרך האמת. וכן לא היה אומר יגדל. שמים לב? האר"י הקדוש לא היה אומר יגדל. מתי? בתוך התפילה. ומכל מקום העיד בנו של מורנו הרבי חיים ויטל על אביו, שכשהיה שליח ציבור בקהל, בימים נוראים היה אומר כל הוידועים וכל הפיוטים. וישמע חכם, וממנו ייקח חוכמה ומוסר השכל, שלא לשנות המנהגים. מצד אחד, בתפילות רגילות, לא היה אומר שום פיוטים, שום דבר, אפילו לא יגדל, ומצד שני, בימים נוראים, מה שיש בסידור היה אומר, לא לשנות. זה רבי חיים ויטל. ובשלה הקדוש שהעריך בשם גאונים, שמצווה לומר פיוטים. וכשפיית רבי אלעזר וחיות, אשר הן המרובעות לכיסא, להטה אש סביבותיו. אמרנו כמה פעמים, צדיק שכותב פיוט, תלמיד חכם שכותב פיוט, בעצם זה שיא התפילה לבורא. זה החיבור והקישור לבורא. לכן אמרנו, שכשרוצים באמת להתחבר לבורא, מתי הזמן חיבור הכי גדול שלנו? בליל שבת, שם יורד כל השפע. כשאדם רוצה להתחבר לבורא, מה הוא צריך לעשות בליל שבת? פיוטים. ותמיד אנחנו מזכירים ואומרים, שהיה אומר לנו הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, שאצל הבבא סאלי בסעודת שבת היו רק פיוטים. נכון, הבן יש לך כותב, יש דבר תורה, ועוד כאלה שאומרים דבר תורה, בסדר. אבל אם אדם כבר נמצא בפיוט, ופיוט אמיתי, שכתב אותו צדיק, שהוא במעלה של חיבור לבורא יותר מכל דבר אחר, אין שום סיבה, נקרא לזה כך, לרדת לדבר תורה. אני נמצא בתוך פיוט. כתוצאה מזה גם היה מקפיד מאוד הרב בן טוב לשיר את הפיוטים באותה מנגינה שהצדיק שר אותה. יש כל מיני פיוטים שהיו מחבלו במנגינות חדשות. הוא היה אומר, קלקלו הכל. כי גם המקצב של אותו פיוט של הצדיק, הוא היה בדיוק המקצב של כוונת הפיוט. היום כשבא איזה זמר חדש, צעיר, וכותב איזשהו קומפוזיטור, וכותב מנגינה חדשה, הוא לא הבין בכלל מה רצו ממנו. אנחנו בבלגן. לכן לחזור ישר למנהגים, למנגינות הישנות. ולכן הוא היה אומר, שמי שמפסיק פייטן באמצע פיוט, יותר גרוע ממי שמפסיק שליח ציבור באמצע חזרת השץ. כמה זה חשוב. זה מה שהוא אומר פה, בשם השלו הקדוש. היו, כשהקליר כתב את הפיוט שלו וחיות, רבי אלעזר, וחיות אשר אינו מרובעות לכיסא, להטה אש סביב אותם. ויש עוד אחריו, ויש עוד לפניו, ויש עוד שכתבו פיוטים, אנחנו אומרים אותם. וצריכים להבין את המשמעות. לא יודע מי ששם לב, הרבה מנגינות ותיקות, קבועות שיש בתפילות, הן מעריכות במקום שצריך להעריך ולכוון, והן מקצרות במקום שצריכים להגיד רק את המילים. לא יודע מי ששם לב את זה, בימים נוראים בפרט, במנגינות הוותיקות, הקבועות. לא מה שעכשיו אנשים מחדשים. מקום שהמנגינה מעריכה זה כוונה. כי מי שארגן את הכל זה היה מישהו שמבין עניין. לא רק מבין עניין במנגינות, אלא גם בחיבור שלהם למילים. והוא כתב אותם על פי המילים. איך שצריך לכוון יותר, הוא העריך יותר במנגינה. איך שצריך לכוון פחות, הוא העריך פחות. וכל המנגינות, כמו הפיוטים, יסודתם בערי קודש. לא לשנות. יש לי בבית, לא מזמן הצלחנו להשיג, שלושה פיוטים של משפחת בבא סאלי, משפחת אבוחצירא. אחד של רבי יצחק אבוחצירא, אחד של בבא סאלי עצמו, ואחד של רבי מאיר, אבא של רבי דוד ורבי אלעזר. שרבי יצחק אבוחצירא זה אהופה אשכונה. הוא כתב אותו בגיל 8. את המנגינה, הצלחנו להשיג, שהבבא סאלי ורבי מאיר שרים את זה במנגינה המקורית. שמע את הבבא סאלי שר. ואחר כך יודו לך רעיוני. זה הפיוט של הבבא סאלי, שהוא שר אותו בעצמו, ואתה פתאום רואה שזה אחרת ממה שאנשים שרים. והפיוט השלישי, הכי דרמי, הערות חושף, של רבי מאיר אבוחצירא, שאמרנו שבבא סאלי אמר עליו, שהתפילה הזאת פעלה רבות בשמיים בהקמת מדינת ישראל. כתב את הפיוט בחורף תשנחת. ואתה שומע פתאום את מה? את המשמעות של הפיוט ששר אותו מי שכתב אותו. זה משהו אחר בכלל. הדגשים, עליות ירידות במנגינה, כי מי שכתב את הפיוט גם חיבר את המנגינה. או שהוא לקח מנגינה שהיה נראה לו שמתאים לשיר. בסדר? זה חשוב. לכן הוא אומר, כל הפיוטים האלה צריך לשים לב. אומנם המנהגים שנהגו בשורשי התפילה לכולי עלמא אין לשנות, כל אחד מנהג מקומו, כגון מנוסח אשכנזי ספרד, או להפך, בכל קריאה גבנה. כי 12 שערים בשמיים נגד 12 שבטים, וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד, וכל אחד שלא ישנה מנהג בית אבותיו. כי יש לך אתה את מנהג אבותיך, זה השער שבו נכנסת התפילה מ-12 השערים של 12 השבטים. ואם אתה משנה לנוסח אחר, תתקל בקיר. כי אתה במנגינה שלך, בנפש שלך, בנוסח שלך, נכנס באותו שער ששייך לשבט שלך. אנחנו לא יודעים מה השבטים היום. אם אתה הולך ומשנה, יבוא המהלך להגיד סליחה, אתה, כתסים שלך לטריבונה השנייה, אתה לא פה. באת ליציע המזרחי ואתה צריך להיות במערבי. תתחיל לחשב כל הסיבוב מחדש. ויצאת כבר, תלשו לך את הספר, תחזור חזרה. מי יאמין לך בכלל? קיצור, אתה מסתבך. תמשיך במנהג התפילה של אבותיך. ולעניין דינה, ולכן אומר, כל שבט יש לו שער מנהג לבד. ולעניין דינה, אשכנזים מתפעלים עם הספרדים או להפך, יצאו ידי חובת תפילה. וכל זה רק במנהגים שנהגו בשורשי תפילה. אבל מה שנזכר בגמרא, בדברי הפוסקים שלמדו מהגמרא, הוא שווה לכל. ואין רשות לשום אדם לנהוג במנהגו שהוא מחוץ לדין הגמרא. לא יפרוש מהציבור, אין במגן אברהם שבפסח, שהחזנים מעריכים הרבה בניגונים, טוב יותר לומר הפיוט קודם שמתחיל בברכת יוצר אור, שברוב אבי הפיוט שלא מעין הברכה, ויחשוב הפסק שישאל לו יגמור את כולה. ולכתחיל הראוי לחוש לזה כדי ליל סימן סמכי במשנה ברורה. אם שכח לומר הפיוט שגמר הברכה, אסור לאומרו ולא עדיף מעל הניסים בחנוכה ופורים, שלא חוזרים ברגע שגמרנו את הברכה. אבל אמרנו כבר שאנחנו היום לא אומרים פיוטים. רוב הציבור. יש מקומות שעדיין אומרים פיוטים. אמהם ומתפלל ביחיד, לא יאמר שום פיוט באמצע ברכה. דרך אגב, ראיתי להזכיר כאן מה שהרבה מהמונים טועים בראש השנה ויום כיפור. בשעה שמנגן החזן בתחילת ברכת יצר אור הפיוט של אורות מאופל, אמר ויהי, זה אצל האשכנזים. אחר כך מתחילים ההמון מיד מלך או סלחנה. ואינם מתחילים בברכה מראש. ראוי להזהירם על זה, שצריכים להתחיל את הברכה, ואז להמשיך. ולא להתחיל רק מאחרי מה שהתחיל השליח ציבור בפיוט, ולא אומרים את הברכה בהתחלה. במילים מסכמות, נאמר כך. יש הרבה פיוטים, בעדות ומנהגים שונים. מי שיש לו מנהג ברור לומר פיוט, יאמר אותו. מה שמביא פה שהארי הקדוש לא יאמר שום פיוט בתוך התפילה. אבל לומר את התפילה ברצף. ואם יש מישהו שאצלם אומרים פיוטים, שימשיך. אבל בעניין יסוד התפילה, אסור לאדם לשנות ממנהג בית אבותיו. בשורשי התפילה, כמו שהוא מגדיר פה. כי לכל שבט ושבט יש את השער שלו, שבו הוא נכנס. ואם אתה פספסת ואמרת הנוסח של מישהו אחר, תחכה להיכנס. ישאירו אותך לסוף לבדוק מי אתה. מה פתאום אתה בא להיכנס כאן? הרי אתה משבט אחר. בעזרת השם שכולם מתפלל את התפילות כפי מסורת אבותינו, ומי שלא יודע אז אנחנו נבדוק ונברר ונראה מה מסורת אבותיו. הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילות כל עם ישראל בכל השערים, שכל אחד יוכל להיכנס איפה שהוא רוצה, העיקר שיש לו ישמע תפילתנו, יחיש גאולתנו, נזכה לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו. כל טוב.